שלום לכולם. הישיבה הגדולה הזאת ששם התלמידיה יצא למרחוק בכל הארץ יצא קבם ולקצה תבל מיליהם אשריכם באמת גיבורי התורה. אנחנו הולכים לדבר אפשר להתחיל? יש פה מישהו אחראי שיכול לתת לי אוקיי? אפשר? שלום למצלמה. תודה על האישור. אז אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם על נושא שאם אני אגדיר אותו חשוב, אני, דרך אגב אני איחרתי, הייתי צריך לבוא לפה ב8, אבל הנסיעה נמשכה ביותר, פקקים, זה התבחינות עכשיו, אבל באמת המון פקקים, מבשרת וחיזמה ועניינים ושער הגיא, בסוף הגעתי, השתבח שמו. אז אני מבקש סליחתכם שאני הגעתי ב-25 דקות איחור, אבל דיברתי עם הרב אור מנצורי ונתן אישור וזה בסדר. אז אני רוצה לדבר איתכם על נושא, חברים, שהנושא הזה הוא חשוב מעין כמותו לחיים שלנו, לא רק לחנוכה, והוא מידה שהיא מוזנחת במקורות שלנו, בכתיבה של הרבנים. יש, אני לא אומר את זה בביקורת, הרב קוק דיבר על זה לא מעט, מדברים הרבה על פרישות, על זהירות, על ענווה, מדברים הרבה על מידות של התבטלות, של ותרנות, של קדושה, מידות חשובות. לא דובר הרבה על גבורה. איך כתוב בספר משלי י"ד? לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. בפרק כ"ח כמדומני כתוב, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. אנחנו בתפילה אומרים האל הגדול, הגיבור והנורא, וזאת מידתו של יצחק אבינו, מידת הגבורה. כל חג מאיר בתכונתו. אנחנו לוקחים מפורים את השמחה ומחנוכה גם כן לוקחים מידה, עוד מעט אני אגיד אותה, ומפסח לוקחים את החירות ומשבועות את קבלת התורה, ומאלול וראש השנה את התשובה ואת המלאכת השם בעולם, ומיום הכיפורים לוקחים את הרחמים ואת האהבה, ומסוכות לוקחים את הביטחון, ומטו בשבט את חפץ הנטייה. כל חג נותן לנו איזו מידה שאיתה אנחנו הולכים כל החיים. חנוכה נותן לנו, וטוב שזה לא יהיה רק לשבוע הזה, את הפגישה עם מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שהרב קוק כותב במוסר אביך בפרק ג' בבירור מידת הנפש, זה כתוב לכם למטה במקור השלישי. קיבלתם דף? אתה לא קיבלת דף? יש פה עוד דפים בבקשה? יש פה בחור שלא קיבל דף, אם אפשר לעזור לי שכל אחד יהיה דף. כותב הרב קוק, מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות היא גם כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש. איזה סגנון! מכלל מידות הנפש שמחויבות אל השלמות, היית חושב שזה רק הוותרנות והענווה והפרישות והכניעה והתשובה והזהירות והנקיות, היא גם כן מידת הגבורה. שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה באמת שלם בדת ויראת השם, ומכל שכן שאי אפשר מבלעדה, חילה מכבודכם, אי אפשר מבלעדה להגיע להשגות נכבדות. אי אפשר. מידת הגבורה צריך שתוביל ותנחה את הנפש. אי אפשר להגיע לשום הישג בלי גבורה. ואני הולך בעזרת השם איתכם ביחד להגדיר, לשים את האצבע, את הפואנטה, מה ההבדל בין מידת הגבורה למידה נוספת שהיא דומה לה אבל היא לא גבורה. זה הכותרת של השיעור. אתם רואים את הכותרת של השיעור? בין אומץ לגבורה. אנשים מתבלבלים. אחד הפרשנים העצומים והגדולים שלנו, שאין אצלו את מה שכתוב במצודות, כפל העניין במילים שונות, זה המלבים, רבנו מאיר לייבוש בן רבי יחיאל מיכל. אשכנזים יש להם הרבה שמות. הוא כותב שיש הבדל בין שמחה ועליזות וחדווה ורינה וגילה ודיצה, כל מילה זה משהו אחר לגמרי. תודה רבה, יעבדוך העמים. אני פוחד, בוא תסכים פה, חבל שיש פה ספרים.
כן, מדי.
מה, זה קפה?
כן.
תודה רבה, תשתה אותו. כן, שיריים של הרבי, אני שותה תה, אני מרוקאי, אתה מבין? תודה רבה. שתהיה בריא, אני ממש מודה לך, כל הכבוד שהבאת גם תה וגם קפה, לחיים. חיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. יהי רצון שאתה וכל מי שזקוק פה לזיגור עגון בעזרת השם, קודם הוא יפתח לך את המזל. בן כמה אתה? 24. בעזרת השם יום ירושלים כבר באות.
אמן.
בקיצור, תקנה לה ירושלים של זהב. לא, יש לך כבר חיוך של חתן, אל תדאג, אתה בדרך. אז אני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים, שהמלבים אומר שלכל מידה, לכל מילה יש משמעות אחרת. יש הבדל עצום בין אומץ לגבורה. יש מערכון של הגשש, שליטה, זל, חצי מהם, כן? אתה רואה שתי פנסים, אתה לא יודע אם זה שני אופנועים או מסעית. אתה עומד באמצע, אם הם עברו זה שני אופנועים. אם חשת שלפתע משהו אחר עובר עליך, זו הייתה מסעית, וזה גם אתה היית. מה זה אומץ להמר? עבדת כל החופש, אתרוגים, יש לך 12,000 שקל, אתה מהמר, פוף, הרווחת 70,000 שקל. אדיר. שם את כל הכסף, עוד 150,000 שקל. מי שמהמר מצליח, ייתכן שתשקיע את כל הכסף והם תפסיד אותו, את הכל. לזה קוראים אומץ. אני אתן לכם דוגמה קלאסית לאומץ. מי שהיה בצנחנים יודע. אתה טס למטוס, פתאום איזה חוסר אחריות. פותחים את הדלת באמצע הטיסה. ככה מתנהגים, ועוד כתוב למעלה נקודה מרצדת. נקודת יציאה. אתה אומר יציאה לאיפה? ואז המפקד אומר מחלקה 3, לפי הסדר שקבענו להגיע לנקודת היציאה, כל מי שמגיע לפתח תופס את שני המוטות. אתה מספר אחד, אתה מגיע, אתה תופס, אתה רואה את חלט, סקאי. ואז המפקד אומר, קפוץ, למרות שהיית בקורס סליחה. זה לא פשוט, אם היית פעם בבניין של 20 קומות, זה לא 20 קומות, זה 300 קומות. אז אתה אומר למפקד, לאיפה לקרוץ? הוא אומר לך לשם. כמו שרבי יצחק קנפנטון אומר, שכשאתה לומד גמרא, אתה שואל הרבה שאלות. מי אמר? למי אמר? מה אמר? למה אמר? מתי אמר? למה אמר פעמיים? הוא מקשה, הוא עונה. שאלות. לא ללמוד כאילו. מי שלומד גמרא, המלאך ג' גבריאל ומם מיכאל ורש רפאל וא' אוריאל, שאלתי פה מישהו איך קוראים, אמר לי אוריאל, עומדים לפניך זבחה. אז אתה עומד ואתה אומר לו שמפקד שאלה ראשונה, לאיפה לקפוץ? הוא אומר לך לשם. אז אתה אומר לו עוד שאלה, מי יקפוץ? הוא אומר לך אתה, בסוף עוד שאלה, מתי לקפוץ? הוא אומר לך עכשיו, ואז באה השאלה הכי כואבת לדעתי, למה? ואז אתה חוטף בעיטה הכי שינה ואתה באוויר. מי שקופץ הוא אמיץ. אנחנו מכירים את הסיפור של האיש העשוי ללא חת, רועי קליין, מסר את הנפש, איזה אומץ, זרקו רימון, מתרומם המנוף שלו, סופרים 21, 22, 23, התפוצץ. עד היום היו איזה 15 מקרים בצהל שחיילים קפצו על רימון. התפרסמו בעיקר רועי קליין ונתן אלבז, זה אחד הסיפורים הראשונים. כשאימא שלי זיכרונו לברכה הייתה שרה את השיר נתן נתן, שהייתה שרה את השיר הייתה בוכה, לא הייתי יודע למה היא בוכה, מה העניין השיר הזה של נתן אלבז, נתן נתן. אז תודה רבה לך על הרצון לעזור. נתן אלבז ראה שנפל רימון, היו לו 3 שניות, הוא לקח את הרימון, יצא מהאוהל. יש מחנה נתן בבאר שבע על שמו. פעם נתתי את הסיפור הזה בשיחה לבנות שירות לאומי בתל אביב, פתאום הייתה מישהי שבכתה, לא הפסיקה לבכות שסיפרתי את זה. שאלתי אותה בסוף, ישבה בשורות הראשונות, למה בכית כל הסיפור, מה קרה? אמרה לי שזה דוד שלה, ילד שעלה ממרוקו והיו לו 3 אחיות. הוא לקח את הרימון, הוא יצא החוצה, הוא ראה שיש חיילים, אז הוא רץ למחפורת, נשאר לו עוד 2.5 שניות. זה כמו את הכדורסל שלפעמים 15 שניות זה 25 דקות, אתם מכירים את זה? הוא רץ למחפורת, היו שם עוד כמה חיילים, הוא קיבל החלטה מהירה כמו רועי קליין, שהוא קיבל החלטה תוך 2.5 שניות. אבא לילדה, לקפוץ על הרימון, הוא הציל את כל החיילים מסביבו, לא נשאר ממנו כלום בגוף, אני מתכוון. נתן אלבז התחבק עם הריבון, קפץ למחפורת ואז הראה הפיצוץ. תראו, זה מעשה אומץ. אני מגיע לנקודה מיד של ההרצאה שלנו, של השיעור שלנו, של השיחה שלנו, של הפגישה שלנו. אומץ זה דבר חד פעמי. חד פעמי, כמו הימור, כמו צנחן, כמו קפיצה על רימון. להחליט ללמוד רפואה זה אמיץ, כי זה, אתה יודע, לעשות פסיכומטרי 750 וכו'. במדינה שלנו יש אפליה מתקנת לטובת ערבים, תשירת בצבא, אז הוא עושה 650, לא צריך 750 באנגלית, איזה רמה של. ואז חיילים שלנו ששירתו הולכים לחוץ לארץ לרומניה ללמוד שם רפואה. אז אתה יודע שללמוד רפואה זה מכינה ואחרי זה שנה, ואחרי אתה נכנס 6 שנים ושנה סטאז' ושנתיים התמחות ראשית ושנתיים התמחות משנית, ואז אתה עובד בבית חולים 5 שנים, ואז אתה נעשה לזה מרכז רפואי לחוץ לארץ 4 שנים ללמוד יותר, אתה חוזר, אתה רופא בכיר, ואחרי 21 שנה אתה מתחיל להתברג. להחליט ללמוד רפואה זה אומץ, ללמוד רפואה זאת גבורה. ואני עומד מיד, אני אומר מיד את הסיבה למה. הסיבה של ללמוד רפואה צריך גבורה, כי בדרך אתה משלם מחירים, זה מקום גילוי הגבורה. אומרת הגמרא, תסתכלו בבקשה במקור למעלה, כדי להקל עליכם צמצמתי את הצילום של המקור, צילמתי אותו והורדתי שורות שלא יפריעו לנו, כי אנחנו עכשיו לא לומדים עולת ראייה, אני צריך את זה רק לשיעור. גם את המוסר אביך צמצמתי, אין לי עניין להראות לכם מקורות גדולים, אני רוצה מה שקשור אלינו. בכל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך, בכל לבבך ושתי יצריך, בכל מעודיך בכל ממונך. מה זה בכל נפשך? אמר רבי עקיבא, איי איי איי, הראל הבן של אחי איציק, השם יקום דמו, הראל הוא היה מחזק את החיילים ואומר להם, מה אתם במצב רוח לא טוב? עוד מעט בי"ז בטבת, זה הזכרה שלו. אני בתור אדם שאוהב להתמודד עם קשיים, אני מודה ומתוודה שעל מחשבה על הראל אני לא מתמודד, אני בורח.
זאת צורת ההתמודדות שלי עם זה שהראל נהרג. לא חושב על זה, רק חושב קצת על הבדיחות שלו, קצעים, דברים, הדברים על הדמות שלו, ולא מתמודד. הייתי מאוד מאוד קשור אליו. הוא היה אומר לחיילים, מה אתם יושבים ככה בנמרה? ווין ווין! או שאנחנו מחסלים אותם, או שאנחנו הולכים להיות מחבריו של רבי עקיבא. הוא היה שוצף, הוא היה מלא גבורה, הראל. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. תשימו לב, אחי ורעי היקרים, לא אפילו ייטול את נפשך, או אפילו נטל את נפשך. אפילו נוטל. זה present continuous. זה הווה ממושך. נוטל. אני אוהב מהרצאות תמיד להגיד איזה מילה באנגלית. אתה יודע, שאתה אומר מילה באנגלית, responsibility, economy, generally. אנשים מאוד מעריכים אותך. Evapotranspiration. אני יודע איזה 70 מילים באנגלית, ומדי פעם הן לא קשורות, אני מכניס אותן. You know. בקיצור, אז אומר, זה present continuous, progressive, זה הווה ממושך. מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. מה זה נוטל? לא החלטה חד פעמית לקפוץ מהמטוס. לא החלטה חד פעמית למסור את הנפש. אלא שאתה קיבלת החלטה חזקה, וכשאתה הולך לממש אותה, לגמור שעס, ללדת 10 ילדים, להקים חווה, לסבול את אבא שלך להראות שלפעמים הוא נמר. נמר זה ראשי תיבות, נודניק ממדרגה ראשונה. להבליג בוויכוח. אחיך הקטן מרגיז אותך ובא לך לחדד לו יתרון באוזן. אתה כובש את יצריך. איזה הוא גיבור, מישהו שהוא סובל והוא ממשיך למטרה. זה גיבור. אמיץ, השקיע 200,000 שקל בבורסה. אמיץ, הודיע לכולם, הולך ללמוד רפואה. גיבור, זה לומד, סובל וממשיך. ראיתי פעם את יניב, הבן של אחותי בת 7. עשינו על האש ביום העצמאות. וכולם מדברים, יניב, איזה 6 שעות טוב, נפרדים, אומרים שלום. אני רואה אותו באותה תנוחה, עם ספר כזה עבה, יסודות הפרמקולוגיה. זה לא כללה מה שאמרתי, זה תורת התרופות. תראו, יניב, היום הוא ראש מחלקה ברמב״ם. יניב, אתה עדיין פה? אומר, כן, יש לי מבחן. מתי המבחן? עוד 2.5 חודשים. אתם זוכרים בבגרות, יומיים לפני כן לומדים קצת? טוב, אתה רק רואה את הספר הזה, אתה מצטער למה נולדת. אדם שממשיך כשקשה לו, הוא גיבור. אני קורא את דברי הרב קוק, בכל נפשך. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ברכות סמך א'. הנפש הרוחנית, לכל אחד מאיתנו יש נפש רוחנית. מי מדבר איתכם עכשיו? לא 92 קילו אליהו, אלא אישיות שלי. מי מקשיב לי עכשיו? לא 27 טון ישיבת סדרות, תלמידי סדרות, אלא אישיות שלך, האישיות שלך, הנפש שלך. לכל אחד מאיתנו כמו נר, שיש חלק גשמי וחלק רוחני. וכשאני מדבר על גבורה, אני מדבר על המודעות שלך לעצמך. אתה מודע לעצמך, לנפש, לתשוקה, לרצון, לחירות, לעצמאות. שמעתי פעם בדיחה שמישהו נסע, עצר אותו שוטר. בוא הנה, שתית אלכוהול? כי הוא נסע בזיגזג. אז הוא אמר לשוטר, באמא, שזירו שזה כלום. הוא עשה לו בדיקת ינשוף. אתם יודעים איזה בדיקת ינשוף? אני שמעתי זה פעם ראשונה בחיים בגיל 40. כולם אומרים לי, כן, מכירים, כאילו אנחנו שם. עשה לו בדיקת ינשוף, תקחו לו 500 שקל. הוא נסע משם, אחרי דקה עצר אותו עוד שוטר. הוא התעצבן על משטרת ישראל ומשטרתה, אסי וטוביה. עשה לו בדיקת ינשוף, תקע לו עוד 500 שקל. הוא נסע משם, אחרי 50 שניות עצר אותו עוד שוטר. הוא אמר, שילמתי 1,500 שקל. אני רואה שאתם בחרדה, זה בדיחה מה שאני אומר עכשיו. אחרי שעצר אותו שוטר שלישי, הוא אמר, אם עוד פעם אחת עוצר אותי שוטר, אני נכנס בסבתו. בסבתו הכוונה באם אמו. כלומר, באים אמא שלו. אני לא יודע מה אני אעשה לו. מנובלים. ארבעה, שלושה שוטרים על רחוב אחד, הוא עוד לא גמר את המשפט, עצר אותו שוטר רביעי. הוא אמר לו, רשעים, ארבעה שוטרים על רחוב אחד. אמר לו השוטר, בואי נע, אתה שיקור לגמרי, אני אותו שוטר. הוא אומר לו, איך זה הגיוני, אני נוסע. כן, אבל אתה נוסע בכיכר. זה כאילו הקטע המצחיק. אתה לא מודע לעצמך. לכל אחד שיושב פה יש נפש עם ארבעה חלקים, שכל, רגש, דמיון, רצון. הנפש גרה בגוף. בגוף יש משהו ממצע בין הנפש לגוף, זה הדם. הדם הוא החלק העליון ביותר בגוף, הוא חם, הוא נע. בדיקת דם, אתה יודע, 400 אלמנטים, קונה פרודוקטים בדם, לחץ דם, אירועים לבביים, הורמונים, מצב, מחלות, רמת הסוכר, SPH, DPC, AMI, כל מה שאני אומר זה עכשיו זה המצאות, כל מיני בדיקות, שאתה לא יודע מי נגד איפה. הדם הוא חם, הוא נמצא פה, הוא יורד לפה, 7 ליטר דם. הדם הוא החלק העליון ביותר בגוף, והדם הוא החלק התחתון ביותר של הנפש. לא תוכל לאכול הנפש עם הדם, כי הדם הוא הנפש. כמו שיש חלק ממצע בין הגוף לנפש, זה הדם, יש גם חלק ממצע בין הנשמה לנפש. כל מה שקורה לנו כל החיים, אוהבים, שונאים, עושים תשובה, נרדמים, חוזרים, נפצעים, שמחים, מתחתנים, מתעקשים, שרים, מזייפים, שוכחים, זוכרים, בוכים, צוחקים, כל מה שקורה לנו כל החיים, הכל בכל מכל כל, נפש. מה זה הנשמה? חלק אלוקה ממעל, חלק אלוקי שלעולם לא חוטא, נקי. אפילו אם אדם שדד בנק, גמר את השוד בארבע, עוד 20 דקות ותיקין, הוא פותח את הסידור, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה. יגיד או לא יגיד? יגיד, כי הנשמה היא תאורה. מה החלק הממצע בין הנפש לנשמה? הרוח. הרוח. כמו האדם שהוא ממצע בין הנפש לגוף, הרוח. אדם שרוצה להתעלות, להוציא מהכוח אל הפועל את כל פוטנציאל הנשמה שלו, הוא עם מבט לרוח. הוא אדם רוחני. אדם שרוצה תעבוד כל הזמן, הוא מבט למטה, הוא אדם גשמי. אז אני רוצה להגיד לכם שכשאדם עובר עינויים, לא עליכם שם טוב, כל מיני אנשים שסיפרו איזה עינויים הם עברו עם המלוכלכים האלה, עם חלאות האדם האלה, עם הרשעים האלה. כתוב בזוהר, וי להיומה דתפרה קודש הבריחו מבני ישמעאל. לא להתרגל, איזה יופי, חזרו החטופים, קיבלנו סוכריה. אם יש לאדם 15 ילדים, חטפו אותם, רצחו 7, החזירו 2, אחד לא החזירו, 4 פצועים והחזירו 3 חיים, אז אומר, איזה יופי, חזרו, איבדנו את הכבוד הלאומי שלנו. אני ציוני נלהב, אבל לא לשכוח את החשבון. העונש המינימלי לשונאי ישראל זה מוות, לא המקסימלי. התרגלנו שהורגים בנו באוסטרליה או בארץ. אז אני רוצה להגיד שיש לנו סבל, וכשכל מיני מסיבות אכזריות באות לנתק את הנפש מהגוף, להרוג את האדם, ואז הוא עובר ייסורים, שם זה מקום גילוי הגבורה. כי כשהוא נוטל את נפשך וזה קשה ואתה משלם מחירים, אתה ממשיך. אומץ זה חד פעמי לקפוץ מהמטוס, אומץ זה חד פעמי להחליט שאני לומד רפואה, אומץ זה חד פעמי להגיד למישהי, החלטתי, אנחנו מתחתנים, וואו, איזה גבר אתה. אבל כשאתה חי את ה-60 שנה, זה הגבורה. להגיד אני רוצה 10 ילדים זה אומץ. לקום בלילה עוד הריון ועוד ילד ועוד הריון ועוד הנקה ועוד לידה ולשמור על הילדים ולשלם עליהם 16,000 שקל לשנה לישיבה תיכונית או אולפנה. זאת אומרת שבארבע שנים זה 60,000 שקל, 10 ילדים זה 600,000 שקל. זה כדי להרוויח 600,000 שקל אתה צריך להרוויח 1,000,000 שקל, ואתה ממשיך. זה אדם גיבור. אני קורא אתכם את עולת ראייה. הנפש הרוחנית הקיימת ונשארת גם בכלות הגבייה איננה ניטלת. אמנם המעמד הנפשי היורד ונוקב עד תהום המרירות, הצער והמחוב, שזה הכי קשה בחיים שצריך גבורה, הוא המצב שהגוף והנפש מחוברים יחד ומסיבות רעות ואכזריות עסוקות ונוטלם זה מזה, מענים את הבן אדם עד מוות על ידי אמצעים של יסורי גוף ונפש. דילגתי פה כמה שורות, יש לי פה את עולת ראייה, אני לא יעייף אתכם, אמרתי אולי אני אקרא את הכל, אבל ליבי אומר לי, אני מדלק קצת, אבל היסורים הארוכים בכלי מוות של נטילת הנפש, שם הוא מקום גילוי הגבורה של גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אססים ושמחים לקראת יהודתם. ומי שליבו, דילקתי שתי שורות, לב אדם באמת ויודע את ערך לקראת התעודה של אהבת השם, כמו המכבים והחשמונאים, והאושר הכללי הכרוך עמה, לא תרפנה ידיו למענה, למען הגבורה הזאת, לאהבת השם, גם עם החובים היותר נוראים בפועל. על כן צריך לזה גם כוח גבורה נפשית ואומץ רוח חזק מאוד. רבותיי היקרים, אני רוצה לתת דוגמה לגבורה בחיים שלנו, לנחות. איך אבא תמיד אומר לי, דברי חכמים בנחת נשמעים, כשאתה נוחת. רב עובדיה היה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי חכמים בנחת נשמעים. כשאתה אומר דברי חכמים מקף בנחת נשמעים, זה הוראה לפסיכולוגיה של המורה. אתה חכם, דברי חכמים בנחת נשמעים. היה אומר הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו, דברי חכמים בנחת מקף נשמעים. זה לפסיכולוגיה לא של המורה, לפסיכולוגיה של התלמיד שזה שומע. אני רוצה לתת דוגמה כדי להוריד את נושא הגבורה לחיים. לדעתי אחד מהגבורות הגדולות ביותר זה אם מישהו פה מקבל החלטה ללכת לרופא שיניים. אני אתאר מה קורה שם. אתה מגיע לקליניקה, זה עולה הרבה כסף. מ-30 מטר אתה שומע רעש. אתה נכנס, איך שאתה פותח את הדלת, מקבל אותך משב רוח רענן של שיניים בהתהוותם. אתה יושב, אתה רואה עוד כמה קורבנות יושבים שם. מדי פעם נפתח את הדלת, יש לו כיסא עינויים כזה, אתם מכירים? תמיד כשאני יושב על הכיסא הזה, אני מתרחק מהרופא. אני כאילו נצמד לכיסא, יש לו איזה כפתור כזה, שהוא מרים אותך ומקרב אותך לזירת הפיגוע. ואז הוא שם לך מנורה בפרצוף, 2,000 מגוואט, זה דבר שרובכם מכירים, נראה לי לפי הפנים, זה חוויה די מעניינת. פעם באתי לבקר את סבתא שלי בחוב עמק רפאים בירושלים, אמרה לי שלום מהמיטה, חייכה אליי מהשידה. איך זה הגיוני? על השידה היה כוס מים, עם השיניים התותבות. היא מגיל 74 הפסיקה עם כאבי שיניים, סבתא שלי, כי כבר לא היו לה. אתה רוצה שהוא שורך השיניים? לך לרופא שיניים. תעביר חוט דנטלי, תעשה טיפול, תשקיע. עכשיו עשיתי שתי שיניים שתלים, 19,000 שקל, עכשיו אני בשתל השלישי פה, 7,000 שקל. מה, אתה רוצה שאחותי השקיעה 300,000 שקל בהחלפת כל הפה? אתה רוצה לטפל בעצמך? רופא שיניים זה חוויה. ואז אתה אומר, איי, כואב. הוא אומר, עכשיו אני עושה לא כואב. הוא מתכוון שאחרי שמשהו יעשה, לא יחב. הוא עושה לך 3 לא כואב. אתם יודעים מה זה לא כואב? לא כואב אחד בבלשון, זריקה. לא כואב אחד בחך, ואתה מצטער שנולדת, ולא כואב אחד בין השן לחניכיים. אתה מקבל זווית ומתחיל לעבוד. פתאום אתה רואה בתקרה בדיחה, ברוכים הבאים לאתר חפירות ארכיאולוגיות. אחרי שאתה גומר, אתה מפורק כולך, הוא אומר לך 750 שקלים, במשפט אחרון תבוא יום שני. ואתה אומר לו, הבת שלך תבוא יום שני, או קרובה אחרת, לא אני. אני גמרתי במקום הזה. הייתי פעם אצל רופא, אני לא אשכח את זה כל החיים, הוא גם לא אשכח את זה. הוא ניסה להוריד לי שן בינה. ימי בינה, ימי שמונה, כל פעם שאני אשאר את זה נזכר בזה. שן בינה. בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש, והיא ונשם אלוקים את האישה. לנשים יש בינה יותר מהגברים, גם לגבר יש בינה, יש לו שן בינה, יש לו בינה מלאכותית, יש דברים שקשורים לבינה. הוא ניסה להוריד את זה. חבר'ה, זווית של כיסא שרופא שיניים היא כזאת או כזאת או כזאת, לפי החולה. אתה אומר אותו, קצת תעלה את זה, כן, או ככה נוח לי. זה המקרה היחיד בחיים שהוריד את הכיסא 180 מעלות. לא הבנתי למה הוא משכיב אותי, מה שנקרא, וישכיבמו. הוא בא מאחריי, הוא לא הצליח להוריד את השן שלי. היה לו זקן כמו של הרצל. הוא עמד מאחריי, כל פעם שתראו בגמרא את הביטוי, שם ראשו בין ברכיו, תזכרו בי. הוא שם לא את ראשו בין ברכיו, את ראשי בין ברכיו. הוא תפס את ראשי הקונטרה, הכניס לי צוות לפה, היה לו זקן, היה בעל תשובה. ופתאום נזכרתי כשאני רואה אותו מלמטה, תופס בשיר של גן יפה, משוך בגזר, סבא, אליעזר. ופתאום הוא נגע לי בעצב. תראו, אני אדם לא אלים. באמת, אני פעמיים בחיים רבתי מכות, עם זיווה בגן, לא, מגיל אותי לריב מכות, מגיל אותי. לכן, מה שאני מספר לכם שקרה לי עכשיו פה בטיפול, זה לא מאלימות, זה דבר שלא תכננתי אותו. הוא פתאום נגע לי בעצב, ולפתע ברך ימין שלי, עפה במהירות אדירה לפינה העליונית, העליונה הימנית, והיא פגשה את הסנטר שלו. מי שלא ראה את הרב, את הרופא הזה, אף לא ראה תעופה מימיו. הוא אחרי זה הלך לרופא שיניים. הוא אמר לי, גמרנו, כבר אין קשר בינינו. תראו, אתה באמצע טיפול. לא, לא, תראו, שלם לך על חצי טיפול, לא רוצה את הכסף, לא רוצה לקחת מחיר כלב, לא, כלום. מי שהולך לרופא שיניים הוא גיבור. למה? הוא החליט החלטה חזקה, וכשהוא החליט החלטה חזקה לטפל בפה שלו, או החליט החלטה חזקה להפסיק את הקשר עם החברה שהוא כמעט מתחתן איתה, כי הוא הגיע למסקנה, או הרב שלו או הרב שלו, שזה חורבן חייו, ולמרות הרגש, למרות הגעגוע, למרות הכאב, הוא מחליט החלטה חזקה והולך לממש אותה. זאת הגבורה. אני קורא אתכם את ההגדרה המדהימה של הרב קוק במוסר אביך, מה זה גבורה. אני קורא אתכם, אני קורא את שתי השורות הראשונות רק כפתיח, ואחרי זה ההגדרה מה זה גבורה. מכלל מידות הנפש שמחויבות על השלמות היא גם כן גבורת, מידת הגבורה שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעת ועירת השם. ומכל שכן, שאי אפשר מבלעדה לבוא להשגות מכבדות. הנה ההגדרה. אני מבקש מכם לפתוח את האוזניים הפנימיות עכשיו, כי אנחנו מגיעים לצ'ופצ'יק של הקומקום, כלומר ללב של השיעור. ומכלל מידת הגבורה הוא, מה זה גבורה? אני יודע את זה בעל פה, כי כשהייתי במשברים בחיים וקראתי את זה, נולדתי מחדש. ומכלל מידת הגבורה הוא, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, שכל אחד בבקשה עכשיו יעשה עכשיו איזה אוטוסוגסטיה, יגיד לעצמו, אני חייב לסיים את המסכת, אני חייב לסלוח לבן דוד שלי, אני חייב להתחזק בנקודה הזאת של היצר, אני חייב, למרות שמפריע לי כמה דברים, להתגבר ולהמשיך עוד שנה ולא לעזוב את הישיבה, אני חייב, למרות הקושי הגדול בין אבא ואמא, להיכנס בעובי הקורה ולהוסיף שלום בבית, אני חייב, למרות הלחץ החברתי, לא לרמות את הצבא ולהעלות פרופיל כדי שיגיד וואו, יש לו רווה בם בם והוא קרבי. אני חייב להיגמל מסמים. כאשר אני לא יודע מה זה סמים, אני הפסקתי לעשן בכיתה ג', אני מכיתה ג' לא מעשן. אני גם התחלתי בכיתה ג', מישהו הביא סיגריה וישנתי אותה הפוך, זה מאוד הגיל אותי. מאז לא נגעתי בסיגריה, וכל הזמן היה עליי לחץ, 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 לחץ. לא ישנתי, לא ישנתי, אפילו החרימו אותי בכיתה עוד א', לא ישנו כמה חבר'ה. כמעט נשברתי בלבנון, שזרקו לי חבילה של ילד מבת ים, הייתי בעמדת שמירה, בג'זין, בלבנון, פתחתי שם תשבית, גרביים, שוקולדי, וגם פקט סיגריות. פקט זה חבילה שיש בה הרבה קופסאות סיגריות. יש דבר כזה, קוראים לזה פקט. ואני פתחתי את זה, שמתי את הסיגריה בפה, כן? לוקחתי גפרורים, יום שישי, 14:00, לבד. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. הגבר, אתה צריך לראות לכולם, I do it. יש לי חברה, אני גנוב עליי, גזולה עליי. אני אין, אני בסדר, יש לי פלאפון דור 5-6. אני התקבלתי לרפואה גנטית. אני מהנדס אלקטרוביו-אופטיקה. כל מיני דאווים. וואו. בשנייה האחרונה לא ישנתי. מתי נשברתי כמעט? כשסיימתי את לבנון, אחותי בת 7 רצתה לעשן. לא, היא בת 50, קוראים לה בת 7. והיא אמרה לי, אתה יכול להדליק את הסיגריה? פה צריך להיות גיבור. זה סיפור קטן. להגיד לכם את האמת, זה פדיחה. מה, אתה לא יודע להדליק סיגריה? לקחתי את הסיגריה, הלכתי לגז, היא ראתה, זה היה תוכנית של שירים, של אירופה הגוססת, קוראים לזה אירוביזיון. זה תוכנית כזאת של שירים, שכל מדינה שולחת אנשים עם קעקועים ודברים. הדלקתי את הגז, שמתי את הסיגריה, נשרפה. באתי לאחותי, הרגשתי כמו יושב ראש ארגון המטומטמים. בת 7, הסיגריה נשרפה. היא אמרה לי, תגיד לי, מה אתה ילד? אתה לא יודע להדליק סיגריה? כל פעם שאני זוכר את הסיפור הזה, אני נזכר בזה שמצבי אחד חזר משדה הקרב ואמר לו איזה זקן, גמרת, כך אומר חובות הלבבות, גמרת את המלחמה הקטנה, עכשיו מחכה לך המלחמה הגדולה. אז הוא אמר לו, מלחמה גדולה? אתה יודע זה במלחמה הייתי? היינו בלבנון, התגברנו על אחי זבאלה. הוא אמר לו, המלחמה הגדולה זה מלחמת היצר וחיילותיו. הייתי שנה וחודשיים בלבנון, אחותי שברה אותי. הלכתי, שמתי את הסיגריה, ניסיתי להדליק את הסיגריה, פתאום, כמו שקרה לי הרבה פעמים בחיים, עצרתי, ואמרתי, תגיד, אליהו, אתה טמבל? היא שברה אותך? שברתי את הסיגריה, מוללתי אותה, חזרתי, אמרתי, בת 7, אני תינוק עם טיטול, אני לא מעשן סיגריה, מוללתי אותה. אל תשלחי אותי בחיים לדליק הסיגריה. נשבר עוד רף. אתה צריך להיות גיבור ולא לפחד. אם מישהו או מישהי, דוד, דודה, חברה, מישהו בסניף, חבר, ידיד, מציע לך דבר שהוא לא הגון, אל תפחד להגיד לא. אתה רוצה לבוא איתי לשם? לא. למה? תשובה ככה, שנאמר אשרי העם ש... ככה, לא. אתה יכול לקנות חבל ולקפוץ לי ולרקוד שרקסיה. חפש את החברים שלך בתעלת זומזום. זה אני. אתה לא רוצה אותי, נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך. ללמוד שאם לא נוח לך, לך לך. זה אני. מה, אתה רוצה לכפות עליי להיות מישהו אחר? אני רוצה שאנחנו נחנך להציע לכם, לא לכפות. שנחנך את עצמנו להיות גיבורים, לעשות שני דברים, ואני אקרא את זה עכשיו במוסר אביך. א', החלטה חזקה. ב', מוכנות לשלם מחירים. מבחינתי, אם הבנת את הנקודה, אם הבנו את הנקודה הזאת, אפשר להתחיל לסכם את השיחה. היה שווה לבוא 2.5-3 נסיעה, לחזור עכשיו 2.25, לא יודע כמה שיהיה, כדי להגיד את הדבר הזה. אני קורא. ומכלל מידת הגבורה הוא, נקודותיים, בבקשה תשמרו את הדף הזה, תלמדו את הפסקה הזאת במוסר אביך, תתרגלו אותה בחיים. כשיש לך איזה קושי, קחו עמכם דברים מהחג הזה. יש לך איזה קושי, אתה מקבל החלטה חזקה, כי אם ההחלטה תהיה חלשה זה ייפול במבחן הראשון. החלטה שלוקחת בחשבון את הקושי. מי שהולך לסיירת מטכ"ל, יש שם אימון טרור, מרביצים לך שבוע ואתה לא מגיב. זה אימון שמרוקאי ממוצע קשה לו לעמוד בו. ראיתי פעם גיבושון באשדון של סיירת מטכ"ל, עצרתי, יצאתי לתת צביעה בצביעה אשדוד, אמרתי אני חייב לראות את זה, היה לי 20 דקות עד להרצאה, אמרתי תתרחק בבקשה, אמרתי 50 מטר, אמרו לאיזה חייל אתה עולה לדיונה, דיונה של איזה 50 מטר חול, הר חול, חול ים. הוא עלה, עלה, אמרו לו תראה, תרד. הוא ירד, הוא אמר תראה את האבן הזאת, תעלה אותה למעלה, אבן עגולה, זה 15 קילו. הוא עלה, התחיל לעלות, וחיתי אותו אמצע היום, נאבק עם האבן, והוא עלה עד שהוא הגיע למעלה. אמר לו בוא, 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 בוא. הוא ירד, אמר למה לא הבאת את האבן, לך תביא אותה. התחלתי לתצבן על המפקד. הוא הלך, הוא הביא אותה, הוא אמר לו זאת האבן שהעלית, אתה יודע מה, תעלה אותה למעלה. רציתי להגיד לו למה, היא כבר הייתה שם. הוא רוצה לראות את היכולת שלו. סיפר לי מישהו, חבר ילדות, שנוסעים עם סירת זודיאק בנמל חיפה בחורף, גלים 3 מטר, מורידים אותך עם מצוף דינמי, מי שפותח את המצוף אף מהשייטת. זה המבדקים שלהם, מורידים אותך גלים, זה לא גלים כמו בכינר שכולנו קופצים כמו קפצונים. איזה יופי. זה גלים, כשאתה רואה את הגל אתה אומר הייתו חלמתי חלום. זורקים אותם, להתראות, אנחנו נבוא עוד כמה שעות, מי שפותח את המצוף הוא אף מהשייטת. ואנשים בין הגלים, אולי יהיו שם דגים לבד בחושך. איזה מבדקים. אתה רוצה להיות שם? אתה רוצה משפחה גדולה? אתה רוצה לסבול אבא מזדקן שצריך לבקר אותו בבית חולים 3 שנים? אתה רוצה להישאר נשוי למרות שלפעמים יש לך קשיים? התחתנת עם מישהי ואתה אמרת וואו, לפני החתונה היא הייתה מלאך, פתאום אחרי החתונה אתה אומר היא מלאך המוות. זה לא מה שחשבתי. חביבי, תלמד לשלם מחירים. אומר הרב קוק, ומכלל מידת הגבורה הוא שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, א', תהיה ההסכמה חזקה אצלו, החלטה חזקה, ב', ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים. שאתה בא לממש אידיאל, איזה קשיים, איזה מעקשים, איזה סיבוכים, איזה מחירים, כל דבר הכי קטן. אני לקחתי משכנתה כדי לבנות בית, אני כבר משלם 27 שנים משכנתה כל חודש. אני זוכר שלקחנו את המשכנתה, אז היה 127,000 שקל, קראתי את עצמי והשקעתי, תוך 5 שנים החזרתי 72,000 שקל. באתי לחבר שלי מומו בבנק פחות, אמרתי לו מומו, החלטתי אחרי 5 שנים לשאול כמה נשאר, לקחתי 127, החזרתי 72, אמרתי לו כמה נשאר, הוא עשה חשבון, הוא אמר לי נשאר לך 312. אמרתי לו לא הבנתי, לקחתי, תחייכו, אתם עדיין בגיל נאיבי, אתם יודעים מה זה משכנתה? כל הריביות, לקחתי 127,000 שקל, החזרתי 70, אז מ-127 כשהחזרתי 70 נשאר 312. אמרתי לו, הוא הביא לי כוס מים, ברוך השם השתבח שמו, איזה חודש אנחנו עכשיו למניין דצמבר, אני גומר את המשכנתה עוד איזה 4 שנים. האם הבנת את הבדיחה לא נעימה הזאת? על דצמבר עוד בת אני גומר. סיב ובלבה, אתה רוצה לקנות בית? יש מחירים. יותר קשה לגדל ילד אחד בארץ ישראל ממטע שלם של זיתים בגליל. כל משימה, כשאני באתי ליישוב שלנו היו 24 משפחות, עברנו הרבה משברים, היום יש 3,000 משפחות. אתה עובר, אתה עובר, זה כוכב יעקב ותל ציון, אתה עובר. כשהקמנו את האולפן היו 9 בנות, היום יש 270. פעם בישיבת הסדר שלנו היו 40-50 תלמידים, היא גדלה מאוד. כשאתה הולך לעשות משימה, אתה צריך שני דברים, החלטה חזקה ובית מוכנות לשלם מחירים. אני רוצה לספר לכם סיפור על חייל שלדעתי הוא גיבור. יש לי ספר מורשת גבורה, ובספר, עוד יש לי הספר הזה, אבל אני לא מצאתי את, קראתי אותו פעמיים כבר, סיפורי גבורה מדהימים. אני רוצה לספר לכם את אחד הסיפורים שהכי ריגש אותי. פעם הייתה ידיעה מודיעינית, תתעודדו, אני עוד מעט מסיים, בסדר? ואם יש תחושה שהמרצה מתחיל נושא חדש, יהיה לזה סוף, אל תדאגו. הייתה ידיעה מודיעינית שהפדיונים הירדנים יעלו על הגשר בירדן מול אשדות יעקב לטבח ב4:30 בבוקר. מישהו השתנקר. שאלו אם יש חייל שמוכן לזחול, לסכן את עצמו, זה אומץ אדיר, להגיע לגשר כשהזקיף עומד למעלה, להיכנס כשיש לו 30 קילו פצצה על הגב, להצמיד זה עם מגנט לגשר, וכשיעברו הקומנדקרים של הירדנים ירימו את הגשר. היה בחור בשם רון שקיבל על עצמו את המשימה. הוא התחיל לזחול, הוא זוכה ואומר להם, התקדמתי 20 מטר, 15, אני רואה את הגשר. הוא התקדם, נקראו לו הידיים, הוא הגיע, ירד לירדן, נשרפו לו הידיים. וכשהוא הגיע לירדן, הזקיף עומד למעלה, אם הוא יראו אותו, הורגים אותו על המקום. הוא הצמיד לעמוד של הגשר את הפצצה, והוא עלה, זכה, נקראו לו הידיים, הוא עלה, 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 ושהוא התרחק 30 מטר והוא עשה טסט, זה לא עובד. התחילה מהומה אצל הקמבץ, וואו, זה לא עובד. א', הם ייכנסו בבוקר, לא הספיקו להתארגן, ב', הם יגלו את שיטת העבודה שלנו, הם יראו את הפצצה והם ינעו פעם אחרת שנעשה את זה. התחילה התרוצצות, אפילו אם ישלוחו עכשיו חייל אחר, איך הוא יעשה את ה-250 מטר? רון היה במרחק 60 מטר מהירדן כשהכלי אדם שלו הכל חשוף כבר וקרוע. הוא ראה שיש בלגן, הוא אמר להם, אני יוצא עוד פעם. הוא קרא את הידיים שלו, הוא זחל על אבנים, קוצים, חול, זכוכיות, עצים, זחל, הגיע לירדן. היה בזה גם אומץ, הוא עשה את הטסט בתוך המים מתחת לזקיף עם האור, הוא עשה את הטסט, זה עובד, הוא תיקן את זה, הצמיד, עלה, ועלה, נקראו לו, הוא כמעט לא יכול כבר להזיז את הידיים, הוא איבד דם. הוא עבר שנתיים בסורוקה, שנתיים, או בתל השומר, של השתלת כלי דם חדשים. הוא קרא את הידיים שלו, ואז אמרו לו, אנחנו רואים את הקומנדקרים עולים, כשנותנים לך פקודה, יהיה פיצוץ אדיר, אתה יכול להיהרג או להיפגע. אתה קם ואתה תוקע את הריצה של החיים שלך, לשפר איזה 40-50 מטר בעשר שניות האלה שנותנים לך לרוץ. פשוט הוכיחה 10 שניות, אתה רץ תופס איזה סלע ושוכב. ואז אמרו לו, צא. הקומנדקרים עלו, כשכבר כל הקומנדקרים היו על הגשר הוא כבר היה אחרי סלע, הראה פיצוץ האדיר, הם נפלו לירדן ונהרגו. מה שזה חלק המשמח בסיפור הזה פה, כן יעבדו כל אויביך השם. החייל הזה היה סופר גיבור בגלל הנוטלת נפשך, בגלל הפרזנט קונטיניוס, בגלל ההווה הממושך. אני רוצה להגיד לכם, בחורים, אתם התקווה שלנו, של עם ישראל. יושבים בחורים בישיבה, ישיבה כל כך חשובה, יושבים בשנים שאדם נורמלי בגיל שלך, נורמלי, עושה פסיכומטרי ללמוד אווירונאוטיקה או רפואה, או הולך לחול, או עוסק בנדלן, ואתם יושבים ולומדים מהר"ל וגמרא בעיון ומשנה ברורה וכף החיים, לומדים כתבי הרב, לומדים משניות, לומדים תניא, עסוקים בלימוד שמירת הלשון, תפילת, שחרית, מנחה ערבית. אתם משלמים מחיר, לא לטייח. אז לא, אז רק עוד שנה, וגם תתחתן עם אישה טובה, וזה שווה לך, ככה תנהיג את הבית, כל מיני פינה קולדה כזאת, כל מיני שכנועים. אתם משלמים מחירים. אתה מפסיד במחאות כפולות, שנים יקרות, כי אתה אומר לקדוש ברוך הוא, שווה לי. ויהי בעיניו כימים אחדים. שאל אותי אבא שלי, איך? אתה רוצה להתחתן עם מישהי? אבא שלך, אבא שלה אומר לך, אין בעיה, אתה יכול להתחתן איתה עוד 5.5 שנים. מי עוד 5.5 שנים? הוא עובד יום 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 יום, זה שבוע. שבוע, 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 שבוע. חודש. חודש, 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 זה שנה, 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 לא רוצה להגיד 7 שנים, זה הרבה זמן. באי בבוקר והנה אליה, הוא עובד עוד 7 שנים. מקבל את רחל אחרי שבוע, עובד עוד 7 שנים. עבד 7, קיבל את לאה, חיכה שבוע, אין מערבים שיחה ושמחה, קיבל את רחל, עבד עוד 7 שנים. אבא שלי שאל אותי, זיכרונו לברכה, יודע את כל התורה בעל פה, היה קורא בתורה לבבא סאלי, הוא אמר לי, איך זה הגיוני שאם הוא אהב אותה 7 שנים היה כמו ימים אחדים? התשובה היא באהבתו אותה. אם משהו שווה לך, אתה מוכן לשלם מחירים. ולכן חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שאלי כהן המרגל שלנו בדמשק, שזה אחת מפרשיות הריגול הפנטסטיות ביותר, היו גם הרבה מחדלים, כששלחו אותו ידעו שכנראה יתפסו אותו, אבל לפעמים גם במערכות העליונות יש שיקולים נוספים, צריך להיזהר, לדעת, זה לא פשוט, לא פשוט. אלי כהן תפסו אותו, הוא הציל הרבה אנשים, היה לו חזות ערבית, הוא היה איש עסקים, הוא למד את כל עקרונות מפלגת הבאס הסורית ושליטה בערבית, והיה לו חן בלתי רגיל, ותוך 1.5 חודש הוא התיידד עם כל אלופי הצבא של סוריה, נכנס לאיפה שהוא רוצה, והוא מסר סודות אדירים, ואז הם ראו שדברים עוברים, גילו, תפסו אותו על חם משדר. כשחקרו אותו הם השתגעו שהוא לא גילה שום צוד, הוא עוצר בלוי יודע הרבה, ניקרו לו את העיניים ממסמרים, הוא עבר יסורים, מה שתלו בכיכר מזיה בדמשק זה רק מה שנשאר מאלי כהן. עינו אותו ביותר, את אלי כהן, הוא היה גיבור גדול, גיבור עצום. גיבור זה אדם שקשה לו, וכאשר קשה לו הוא ממשיך למשימות, הוא ממשיך למטרות, הוא בוחר. אומר הרב נפתלי הרץ ויזל בספר המידות, תתעודדו, אני מסיים עוד 4 דקות, שיש הבדל בין בעל חיים לאדם, 3 הבדלים. הבדל אחד, שלכל בעל חיים יש מידה אחת מרכזית, החתול הוא נקי, כל החתולים נקיים, האריה הוא גיבור, כל האריות גיבורים, הנמר שוקד, הוא רואה נמייה על עץ, הוא עומד 6 שעות כך, הוא לא זז עד שהנמייה מתגעגעת למשפחה, היא יורדת, הוא לא זז, היא מסתכלת עליו 150 מטר, הוא לא זז, היא יורדת והולכת לתקוע ריצה. אני רק אומר לכם מראש שהסיפור הזה הולך להיגמר לא טוב מבחינת הנמייה, בסדר? ככה שמטביע לנמר, וכשהיא תוקעת ריצה והיא מנתקת את הקשר עם העץ, הוא מפתח 50 חמה כמש תוך 6 שניות, ועד שהיא מעכלת מה קרה הוא מעכל אותה. כל הנמרים ככה, הנמלה היא זריזה, בחיים לא תראו נמלה שאומרת די, נשבר לי כבר מכל העבודות, זה הטבע שלה. כמו שאריה גיבור והנמר שוקד והחתול נקי והיונה נאמנה והנמלה זריזה והחמור חמור, כל החמורים חמרים. לנו כבני אדם, אומר הרב נפתלי הרץ ויזל, יש את המידות של כל בעלי החיים. אנחנו גם נאמנים, אנחנו גם גיבורים, אנחנו גם חרוצים, אנחנו גם נקיים, ואנחנו גם חמורים לפעמים. אבל מה? יש לנו גם ההפך. אנחנו גם גיבורים וגם פחדנים, גם זריזים וגם עצלים, גם נאמנים כמו היונה וגם חלילה ההפך. לאף בעל חיים אין ההפך. בחיים לא תראה אריה אומר איזה פדיחה, אני מפחד. לנו כבני אדם יש את כל המידות, יש לנו גם את ההפך, ויש לנו דבר שאין לאף בעל חיים. פה זה הנקודה של הפינה קולדה של הקבורה. לנו יש בחירה, רק אנחנו בוחרים. לאף בעל חיים בעולם אין בחירה. לבעלי החיים יש רק דבר אחד, אינסטינקט. מה זה אינסטינקט? התנהגות בלתי רצונית. כל בעלי החיים, ראיתי פעם National Geographic, איך דולפינים צדים, הם עושים עיגול של 5 קילומטר, מרחק 400 מטר בין דולפין לדולפין, הם סוגרים לאט לאט כמו מחוגה, עד שבמרכז נהיה ים של דגים, וכשהם סוגרים לגמרי הים הוא כחול ובין הדולפינים הוא שחור מרוב דגים, מאות אלפי דגים. כל דולפין בזמן שלו נכנס ואוכל ויוצא, עד שהם מפסיקים עם הסדר המסודר, ואז רק תוספות, מי שרוצה לא לפי הסדר, וכשמפסיקים לאכול הם יוצאים להם הפתוח. מדהים איך הקדוש ברוך הוא הטביע לכל בעל חיים את הטבע. לנו, מוריי ורבותיי, אין שום אינסטינקט. מה שאומרים שהשוער גילה אינסטינקטים והוא זינק חזק לצד השמאלי, זה לא, זה הוא הימר. רוב הפנדלים לוקחים לצד השני. ואני רוצה לסיים ולהגיד לכם, כשאני מדבר על גבורה, אני מדבר בעצם על זה שכל אחד חייב לקחת החלטה. ובחרת בחיים. בהזמנה של החתונה שלך יהיה כתוב מאיר אבל נעמה. מה זה אבל? עם בחירת ליבו. הגבורה היא לא דבר אינסטינקטיבי, זאת בחירה של החשמונאים, של המכבים, לעזוב את המשפחה, ללכת להיות בתוך מערות ברעב, בלי המשפחה, בקור, בחולי, ובלילה להיאבק עם היוונים. הנס בא לנו על ידי יהודית שהסגירה את עצמה ליוונים. תראו איזה מחיר היא שילמה. היא הלכה, ראו שהיא יפהפייה, והביאו אותה למצבי שלהם, והוא, המצבי שלהם, אמר ברשות הרב, אני כבר מסיים, אני רוצה לומר לכם שהוא אמר שהוא רוצה להתחתן איתה. היא אמרה לו, בהחלט אני רוצה להתחתן איתך, רק תן לי שבועיים שלושה להתארגן, שלא יהיה באונס, מתוך רצון. ונתנו לה, והיא בחרדה ובסכנה אדירה נמצאת בהקרבה. כל לילה הייתה יוצאת כאילו להתבודד ולחזור. בהתחלה חשדו בה, היא יצאה וחזרה, יצאה וחזרה, יצאה וחזרה, עד שאמרו זהו, אין מה לחשוד בה, והבינו שזה זה הננהג שלה. אז השומרים כבר לא הקפידו עליה. כשהגיע מועד החתונה, מים שאל חלב נתנה בספל אדירים, קריב החמה, כמו יעל אשת חבר הקיני. היא נתנה לו חלב סמיך, הוא שתה, הוא נרדם, היא קרתה את ראשו, והיא שמה את הראש שלו בתוך התיק שלה, שהייתה הולכת להתבודדות. היא הלכה, ולא בדקו אותה. הם לא ידעו שבתוך התיק שלה יש את הראש שלו. וכשהיא הגיעה ועברה את הקווים ומרימו את הראש שלו, נכנס בהם פחד אדיר ולקחו את אותו קרב. ההיסטוריה שלנו, כמו שהרב קוק היה כותב היסטוריה עם תף, הסטריה, אל מסתתר בשפריר חביון, היא רצופה באנשים גיבורים, עשויים ללוחץ, ההורים שלכם גיבורים, העולים לארץ גיבורים, החיילים שנלחמו עד חירוף נפש. אין פה כמעט בחור שלא מכיר משפחה אבלה, ששכלה בן, אח, דוד, שכן, חבר, מכר, אחיין. אני מכיר מלא תלמידים שביקרתי. לא התייחסנו לארד הנכד של אחי דוד, שהוא איבד רגל ברפיח, עבר 28 ניתוחים, קשים מאוד, שהיה בטיפול נמרץ, חשבו שהוא גומר, בניסי ניסים הוא נשאר, הוא עכשיו עם פרוטזה, אין לו רגל. לא התייחסנו בגלל הנפילה של הראל, זה הכל יחסי. איזה מחירים אנשים שילמו. לכן בימים ההם ובזמן הזה אנשים הם גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. יש פה שני אלמנטים, על לשמוע ולקבל החלטה והיכולת לממש. עם זה התחלתי ועם זה אני מסיים, שכתוב בפרק י' בספר משלי, לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. זה נאום של התורה בפרק ח' פסוק י' שהיא אומרת לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. המלבים אומר שכל מילה פה היא מלמדת. עצה זאת ההחלטה כשיש לך כמה אפשרויות מה לעשות, זה או זה. העצה זה ההחלטה. אחרי שהתייעצת עם הרב ויש לך עצה מה אתה הולך לעשות, צריך תושייה. לא להישאר, לא מדרש העיקר, אלא מעשה, זה התושייה. לגלות יכולת ביצוע. אני בינה, זו ההתבוננות. זה חוזר למילה הראשונה, עצה. להתבונן, מה עליי לעשות? לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. הגבורה חוזר לתושייה. זה מה שראינו פה, שהרב קוק אומר, שמכלל מידת הנפש המחויבות ולשלמות הגעת למידת הגבורה. ומה זה מידת הגבורה? אני חוזר על עצמי, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו. ב' המוכנות לשלם מחירים. אשריכם תלמידי חכמים של ארץ ישראל היושבים פה בסדרות, שמה הישיבה שלכם ושל כל התלמידים הנפלאים שנמצאים פה, יש לי איזה יראת כבוד עצום לישיבה הזאת. מצד מה שהיא עברה, איפה היא נמצאת, באיזו עיר היא נמצאת. כולם יודעים, זה לא שיש עיר סדרות ויש שם ישיבה. ואם אני מרגיש שיש פה ישיבה וסביבה יש עיר, שאתם מקדשים שם שמיים וגדלים בתורה, שהרבה אנשים מגיע חנוכה זה הולכים הביתה, בית מדרש מלא בשעה כזאת לשמוע דברי תורה, אשריכם. כל הלימוד תורה שלכם, כל ההשקעה פה בישיבה, זו החתירה לאור. המאמץ שלכם, הגבורה שלכם, זאת החתירה לאור, ואתם האור. כל טוב.